סימן ש9ב סעיף י' ג' כהמשך למה שלמדנו לעיל, שתי חצרות סמוכות אחת לשנייה, שיש ביניהם כותל בגובה 10 טפחים, אותו כותל בגובה 10 טפחים חוצץ ומפריד בין שתי החצרות שלא יוכלו לערב יחד. אלא אם כן, יש באותו כותל פתח ברוחב 4 טפחים, שעל ידי אותו פתח שתי החצרות יכולות לערב יחד אם הם רוצים. הם יכולים גם לערב בנפרד. הם לא כמו חצר אחת שחייבים לערב יחד. הם יכולים לערב בנפרד, אבל אם הם רוצים הם יכולים לערב יחד. אפשרות נוספת למדנו שעל ידה אפשר לחבר את שתי החצרות אף על פי שמפסיק ביניהם כותל בגובה 10 טפחים, זה על ידי העמדת סולם. שיעמיד סולם משני צידי הכותל, ואז אותו סולם נחשב כפתח. אפשר לעלות בסולם מכאן ולרדת בסולם מהצד השני לחצר השנייה, ועל ידי הסולמות החצרות מתחברות יחד. אבל כמו שלמדנו לעיל, צריך שהסולם יהיה ברוחבו 4 טפחים כשיעור פתח. אם אין בסולם שיעור של 4 טפחים, הוא לא יכול לשמש כפתח והחצרות לא מתחברות יחד. בסעיף שלנו, בסעיף י' ג' נלמד בעזרת השם, מה הדין אדם חיבר סולם ובאמצע הוא הניח קש, נקרא בפנים. אומר שולחן ערוך, העמיד שני סולמות זה בצד זה. אדם היה לו שני סולמות צרים, שבשניהם יחד לא היה שיעור של 4 טפחים. הוא לקח את שני הסולמות, העמיד שני סולמות זה בצד זה, ולא היה בשניהם משך ד', שניהם יחד אין בהם 4 טפחים. והרחיקם זה מזה, כדי שיהיה בשניהם ד', הוא הרחיק אותם, כדי שבסך הכל יהיה 4 טפחים, שתי הסולמות והאוויר שביניהם. ומה הוא עשה באוויר שביניהם? הוא מילא האוויר שביניהם בקש. עכשיו השאלה היא, האם שני הסולמות שמהצדדים והקש שבאמצע, האם כולם יחד מצטרפים לשיעור 4 טפחים להתיר, לערב יחד את שתי החצרות או לא? אומר השולחן ערוך, אינו מועיל לא להתירו להשתמש עליו ולא לערב יחד. למה? למה 4 טפחים שמורכבים משני סולמות וקש באמצע לא מועילים להתיר לערב יחד? אומר השולחן ערוך, לפי שמקום מעמד הרגליים הוא באמצע הסולם ואין ראוי לעלות בקש. איפה הוא הניח את הקש? באמצע. החלק האמצעי הוא החלק העיקרי. שם מניחים את הרגליים לצורך העלייה. אם החלק האמצעי עשוי מקש לא ראוי לעלות על סולם כזה, אז לכן הם לא יכולים להצטרף ל4. אבל אם עשה הפוך, אם העמיד הסולם באמצע והקש מן הצד, מהני בין להתירו להשתמש עליו בין לערב יחד. אם הוא עשה הפוך, דהיינו, את השליבות החזקות יותר הוא הניח באמצע, מהצדדים הוא הניח קש, אז זה מצוין. המשתבר אומר שהוא יעלה עם הרגליים באמצע, בצדדים הוא יוחז בקש, ויש כאן סולם נפלא. מצרפים את הקש לשליבות שבאמצע, להשלמת 4 טפחים. באופן כזה. סעיף י' ד', אין הסולם רחב ד'. אדם שהיה לו סולם צר שאין ברוחבו ד', מה הוא עשה? הוא חקק בכותל שליבות. הוא הצמיד את הסולם לכותל, סולם צר שאין ברוחבו 4 טפחים, והוא חקק בכותל להשלים ל4 טפחים. השאלה היא האם החקיקה שבכותל עם הסולם מצטרפים יחד לשיעור של 4 טפחים או לא? אומר השולחן ערוך, אין הסולם רחב ד', וחקק אצלו בכותל להשלימו ל4. הדין הוא שהחקיקה שבכותל מצטרפת לסולם להשלמת 4 טפחים, ויותר מזה. ממשיך השולחן ערוך ואומר, די לו שיחוק בגובה י'. הוא לא צריך שהשליבות יהיו בכל גובה הכותל. מספיק שהשליבות יהיו עד גובה 10 טפחים בגובה הכותל. הסולם, אומר המשנה ברורה, יגיע עד ראש הכותל. אבל רוחב ד' מספיק שיהיה עד 10 טפחים בלבד. למה? כי יש כאן שיעור של פתח. ב10 טפחים יש שיעור של פתח. אז לכן, הסולם שיגיע עד ראש הכותל, אבל השליבות צריך שהם יהיו, מספיק שהם יהיו עד 10 טפחים בלבד, לא צריך יותר מכך. ואם לא העמיד סולם כלל, אלא חקק בכותל כמין שליבות של סולם לעלות בו, הוא רק חקק בכותל, אין לו בכלל סולם. יש לו כותל 10 שמפריד בין שתי החצרות, והוא חקק בכותל כאין שליבות. כמה הוא צריך לחקוק בגובה הכותל? עד איפה? אומר השולחון אורוך, צריך שיחוק בכל גובה הכותל. אם יש סולם, והסולם מגיע עד ראש הכותל, והוא צריך להשלים לשיעור של ארבעה, מספיק שהוא חוקק בכותל, עד 10 טפחים לא צריך יותר מכך. אבל אם כל הסולם הוא על ידי שהוא חוקק שליבות בכותל עצמו, צריך שיהיה ארבעה עד למעלה. משתבור הוא מסביר שחקיקה בכותל לא נוח לעלות עליה. זה לא שליבות טובות. אז לכן צריך שהם יהיו ארבעה עד למעלה. כי לא נוח לעלות עליהם. אם יש לך סולם, אז צריך רק להשלים לשיעור פתח. אז מספיק עד 10 טפחים בגובה. שישלים לארבעה. אבל רק חקיקה צריך שתהיה עד למעלה. מסיים השולחון ערוך, הוא מועיל בין להתיר תשמיש, בין לערב יחד. כל מה שלמדנו כאן אומר המשנה ברושה, חקיקה מצטרפת לסולם, שחקיקה לבד מועילה, אם היא בכל גובה הכותל. הדין הוא שזה מועיל להכל, בין להשתמש על גבי הכותל, ובין לערב את שתי החצרות יחד, עם החקיקה, עם שני הכיוונים. אומר השולחון ערוך סעיף תסבוב, היה אילן בצד הכותל ועשה הוא סולם לכותל. יש אילן ליד הכותל, הוא חקק באילן כאין שליבות, שיוכל לעלות עליו. אומר השולחון ערוך, אם רצו מערבים אחד, האילן משמש כסולם. האילן יכול לשמש כסולם לחבר את שתי החצרות? מה החידוש? למה שאילן לא יוכל לשמש כסולם לחבר את שתי החצרות יחד? החידוש הוא חידוש גדול, הרי אסור לעלות על אילן בשבת. נו, אז איך האילן הזה שאסור לעלות עליו, יכול לשמש כסולם לחבר את שתי החצרות? אז מה התשובה? המשנה ברורה מסביר שמתי זמן קניית העירוב בבין השמשות. האיסור לעלות על האילן זה רק שבוס. לא יגוזרו על שבוס בבין השמושות. כך מסביר המשנה ברורה. אבל המשיך השולחון ערוך, אם עשה השערה סולם לכותל, יש לו אילן של השערה, ואותו הוא עשה סולם לכותל, השערה לא מועיל. למה? כי האיסור השתמשות באילן של השערה הוא מדאורייתא. אז כאן לא שייך להגיד את הסברה שלו, יגוזו על שבוס בין השמושויס, כי יש בזה איסור דאורייתא שנוהג בכל זמן, בשבת, ביום חול, בין השמשות, תמיד הוא נוהג האיסור, אז האילן הזה לא ראוי להשתמש, לא ראוי לעלות עליו, אז איך הוא יחבר את שתי החצרות ביחד? אבל אם עשה אשרה סולם לכותל, אין מערבים אחד, מפני שאסור לעלות עליה מן התורה, שהיא אסורה בהנאה, והראש זל כתב להפך, דאילן אינו מועיל ואשרה מועלת. אילן שהאיסור לעלות עליו מסביר המשנה ברורה הוא איסור של שבת, אז הוא לא מועיל לחבר את שתי החצרות. אבל השערה שהאיסור לעלות על אילן של השערה הוא איסור אחר, איסור של אבוי דזורה, הוא יכול לשמש כפתח, כיוון שמצד איסור שבת הוא בסדר, יש איזה משהו אחר, יש אריה ודרביה עלי, יש סיבה צדדית שאי אפשר להשתמש בו, אבל מחמת איסורי שבת אין בזה בעיה, איסור שבת לא יכול להתיר את שתי החצרות, מסביר המשנה ברורה בדעת הראש. אבל לכאורה גם אם האילן הוא אילן של השערה, אבל תהי פוגש שאסור לעלות עליו בשבת מחמת איסור שבת, כמו על כל אילן אחר. אומר השולחון ערוך, והשערה מועלת והוא שתהיה יבשה. השערה יבשה בלי עלים, בלי פירות, אין איסור מעיקר הדין לעלות עליה בשבת, והאיסור זה רק משום השערה, משום עבודה זרה, משום עבודה זרה מותר. כי זה איסור צדדי, זה לא איסור מחמת איסורי שבת. אז אילן של השערה יכול לשמש כסולם לחבר את שתי החצרות. נמשיך לסעיף הבא, סעיף ט"ז, מסעיף ט"ז נלמד בעזרת השם שכשם שמחיצה שנמצאת בין שתי החצרות עם גובעה 10, היא מפרידה את שתי החצרות שאי אפשר לערב יחד, אותו דבר חריץ עמוק 10 ורחב 4, הוא מפריד את החצרות שלא יוכלו לערב יחד. אומר השולחן ערוך, חריץ שבין שתי חצרות, שתי חצרות צמודות, ביניהם יש חריץ. עמוק 10 ורחב 4, אם הוא לא רחב 4 אומר משנה ברורה הוא לא מפריד, כי אפשר לפסוע על גבי החריץ. אבל אם הוא רחב 4 ועמוק 10, הוא מפריד וחוצץ בין שתי החצרות, אי אפשר לערב יחד. המשנה ברורה אומר שמדבר שזה הולך לכל אורך שתי החצרות. אם יש פינה אחת של 4 טפחים, ששם יש חיבור בין שתי החצרות, אז אפשר כבר לערב יחד, כי אותם 4 טפחים ישמשו כפתח. אומר השולחן ערוך, נקרא שוב, חריץ שבין שתי חצרות עמוק י' ורחב ד' אין יכולים לערב יחד, אפילו מלא תבן וקש. גם אם הוא סתם אותו בתבן וקש, תבן וקש זה לא סתימה. למה? כי תבן וקש ראוי, ראוי למאכל בהמה, אז הוא לא מבטל את זה שם. כל זמן שלא ביטלו, ואם היה מלא אפר או צרורות, אפילו סתומה שלא ביטלו צריכים לערב יחד, כי הם חצר אחת, חצר אחת לא יכולים להיחלק. רק שתי חצרות אם יש פתח ביניהם, יכולים לערב יחד, יכולים ויכולים להתחלק. אבל אם הוא מילא את החריץ באפר, אז הם נהפכו להיות חצר אחת. חצר אחת לא יכולה להתחלק, הם חייבים לערב יחד. ויש שומעים די מילה מפירות סתומה, ביטלו לדרכן לעשות שם אוצר. אבל משתבר מביא שזה, שיש חולקים על זה, יש חולקים שזה שפירות הוא לא מבטל שם. מה פתאום שהוא יבדל את הפירות? אל מכן מדובר בפירות טבל שאסורים בטלטול בשבת. אבל פירות שרואים לאכילה הוא לא מבטל אותם. הוא לא מבטל אותם, אז החריץ קיים. החריץ קיים, הוא מפריד בין שתי החצרות שאי אפשר לערב יחד.